שלום לכולם, איזה כיף שאתם פה איתי, אנחנו בפודקאסט הכותבת בפרק מספר 7, והפעם בשבחי הכתיבה הגרועה, כן כן, דווקא הגרועה, וכמה היא חשובה לנו בתהליכי הכתיבה וההתפתחות שלנו, כמובן מגובה ומלווה בתרגילי כתיבה, שנקבל בפרק הזה, וקצת על אן למוט, אחת הסופרות האמריקאיות באמת באמת מרתקות, וכתבה גם ספר הדרכה בכתיבה שנקרא ציפור ציפור, מאוד 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 ממליצה לכם על הספר הזה, נקרא ציפור ציפור הכתיבה והחיים, הוראות הפעלה, היא נהדרת אן למוט. אבל בואו נדבר על הכתיבה, כמובן לשם כך התכנסנו כאן, אבל ככה קצת על כמה חשוב לעבור כתיבה שהיא לא טובה, בוא נקרא לה כתיבה גרועה, אין פה מה לייפות את זה. אז דמיינו לעצמכם שעת ערב, הכלים שטופים, יש שקט באוויר, את מושיטה יד ופותחת ספר, קוראת דף ועוד דף, מסיימת פרק, ממשיכה לפרק הבא, הראש בתוך ספר, אף עם הדמויות, מרותק לעלילה. וואו, כמה טוב הוא כתוב. הקריאה קולחת, מסקרנת, ואת נהנית מכל רגע. יש בידך את המוצר המושלם, המוגמר. ואת חושבת לעצמך, איזה כישרון הסופר או הסופרת הזאת יושבת בחדר הכתיבה שלה וכותבת מילה אחר מילה, הן שופעות ממנה בהשראה אינסופית, משפטים מתחברים בהרמוניה, מוזיקה לאוזנייך, פרק ועוד פרק, והנה ספר, טלה, הסוף. המוציאים לאור מרוצים, הם מדפיסים מהדורה ועוד אחת, ונותר רק לכתוב את הספר הבא. אז לא. כלומר כן, אבל לא ממש ככה. מילה ועוד מילה, או יותר נכון מילה ועוד מחיקה, עריכת משפט, מחיקת משפט, מה רציתי לכתוב בכלל, חוזרת אחורה, מתחילה מההתחלה, ועל הרצפה ערימה דפים מקוב צ'צ'ים, וכן, אני מאלה שכותבים עוד על דפים עם עת. אחד הדברים שאני חוזרת עליהם בסדנות הכתיבה שלי, הוא חשיבות תרגול הכתיבה. או במילים שלי, למה חשוב לכתוב חרה? קחו גוש חמר, תכניסו אותו לתנור, והנה לכם כערת קרמיקה יפה. אז כמובן שלא. אותו הדבר בכתיבה, והאמת שבכל אומנות. אז אן למוט, אן למוט, היא אמרה את זה יפה. היא אמרה את זה ככה, אני אגיד את זה במקור באנגלית. Almost all good writing begin with terrible efforts. You need to start somewhere. עכשיו אני אחזור את זה ככה עם פחות מפתח. Almost all good writing begin with terrible efforts. You need to start somewhere. תקשיבו לאן למות. גם הכתיבה מתחילה כגוש, חומר גלם, רעיון, מחשבה ראשונית מבולבלת ולא מאורגנת. והגוש הזה הוא הדבר האינטואיטיבי, האותנטי שאת רוצה לכתוב. שאת חייבת לכתוב ולהוציא מתוכך החוצה. וזה גם הולך בלשון זכר כמובן, אני מדברת פה בלשון נקבה, אבל כמובן זה הדבר האינטואיטיבי שאתה רוצה לכתוב, חייב לכתוב ולהוציא מתוכך החוצה. הטעות היא לחשוב שאנחנו מוצאים את זה על ההתחלה. מעוקצה, מלוטש ומסוגנן, וזו טעות שגוררת איתה המון המון תסכול. אפילו לפני הסדר, לפני העמדת הסיפור בתוך מבנה, לפני כתיבת דף דמות ותכנון העלילה, כל אלה כמובן לבני דרך חשובות בעבודה שלנו, ואנחנו עוד נדבר עליהם בפרקים הבאים. לפני כל הדברים האלה, רק לכתוב. לכתוב חרה, לכתוב גרוע, זה לא משנה. לכתוב, לכתוב, לכתוב. להזיע את זה. Sweat it! באמת. לתרגל את הרעיון שלכם מכל מיני כיוונים, לחקור את הסיפור שלכם מכל מיני שבילים, לכתוב כמה עלילות על, 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 על אותו דבר ולראות באמת איזה עלילה מתאימה לכם. לארון דפי טיוטה מלאים, להוציא את זה החוצה. ומה זה אומר, למה אני מתכוונת שאני אומרת לחקור את הסיפור? זה אומר שאנחנו לא נאחזים בו, זאת אומרת אנחנו לא מחליטים שיש לנו סיפור, יש לנו רעיון, יש לנו דמות, היא הולכת קורה ככה, יש לנו איזשהו רצף עלילתי, ואנחנו מאוד אוחזים בו ומאוד מחזיקים בו מההתחלה עד הסוף. אז באמת לא לפחד לשבור את הסיפור, לא לפחד, אפילו כתבתי עכשיו באמת איזה שני פרקים נפלאים בעיניי ואני אוהבת אותם והם טובים לי, בואו נכתוב את אותם שני פרקים, אבל ממש אחרת לגמרי, אחרת לגמרי עלילתית, אחרת לגמרי, בכלל לחקור את הסיפור, לראות מה קורה לו, מה קורה לו כשהוא הולך לכיוון אחר. על מה לכתוב? זה לא ממש משנה, אוקיי? כרגע, זאת אומרת שאנחנו ככה בתרגול, זה באמת לא משנה, אנחנו קמים בבוקר ואנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו הכותבים, לא אנחנו כותבים, אנחנו הכותבים, אני הכותבת, לא סתם לפודקאסט הזה קוראים הכותבת, אני הכותבת, אני האדם הזה שקם בבוקר וכותב על הציפור שצייצה לי בבוקר מול החלון, על הדרך שבה הרדיו מטרטר, על זיכרון ילדות שעלה בי לפתע, על זה שלא היה חלב בבוקר לקפה שלי, על פחד, על חלום, געגוע, וכמה הייתי רוצה להיות עכשיו בסדרה השישית במנהטן. את כל הדברים האלה אני ישר כותבת, ולא אכפת לי איך אני כותבת אותם, אבל אני כותבת, זה אפילו לא צריך להיות קשור לסיפור שאני עובדת עליו עכשיו, אם אני עובדת על סיפור. כתיבה היא כתיבה. בלי זה, בלי כל הדבר הזה, בלי כל המסביב הזה, לא תתגלה הכתיבה הטובה. הליטוש, היעלום שמסתתר בסיפור שלנו, אותה כתיבה שאת קוראת בספר שמונח ליד המיטה שלך. מוצר מוגמר עובר תהליכים רבים. לשם כך אנחנו כותבים, בשביל התהליך, לא בשביל הספר. האנשים שהוציאו ספר יעידו שהם לא יושבים לקרוא בו, ולא משום שהם יודעים מה כתוב בכל שורה, אלא משום שזה כבר לא מעניין, התהליך מאחורינו. תרגול כתיבה לשם כתיבה. כתיבה את הדברים שאני כותבת לעצמי ואז עורקת לפח. זה דבר מאוד משחרר וחופשי. אני לא מחויבת לקוראים שלי ואפילו לא לעצמי, ובוודאי שלא לשופטת הפנימית שתמיד תישב על כס המלכות שלה ופטיש שניצל בידה. כתיבה לשם כתיבה תמיד מחזירה אותי להתחלה ומזכירה לי למה אני כל כך אוהבת לכתוב. אז בואו נחליט שהשבוע אנחנו מתרגלים כתיבה גרועה. מה זה אומר כתיבה גרועה? זאת אומרת שאנחנו לא כותבים סיפור, לא מתאמצים ומשתדלים, ושבגדול לא אכפת לנו מה יוצא לנו מבין הדפים, העיקר לכתוב, העיקר שיצא. אז בואו נעשה כמה תרגילי כתיבה. אתם יכולים לכתוב לעצמכם את התרגילים ככה בצד, ובזמנכם חופשי לגשת אליהם. אז בואו, התרגיל הראשון יהיה תרגיל של כתיבה חופשית, התרגיל מתחיל במשפט, אני רואה. אלה שתי המילים שלכם, אני רואה, תתחילו עם שתי המילים האלה. אפשר באמת לתאר מה שרואים, אפשר לדמיין מה רואים, אפשר פשוט לתת לכתיבה לקחת אתכם לאן שהיא לוקחת. התרגיל השני הוא תרגיל שמתחיל במשפט, הנה אני כותבת גרוע. אוקיי, קחו לכם את המשפט הזה, איזו הצהרה יפה. הנה אני כותבת גרוע, בואו נראה לאן המשפט הזה לוקח אתכם. תשמעו, אין כן תרוצים לא לכתוב, זה עוקף תרוצים מעולה, התרגילים האלה. סך הכל מבקש ממכם לכתוב הכי גרוע שלכם. זה מאוד מאוד מעניין לראות מה יצא, וכמה תפתיעו את עצמכם, כשגם תנסו לכתוב גרוע, ויתרה מכך שתאפשרו לעצמכם את החופש, בכתיבה גרועה. אני אומרת גרועה במרכאות כפולות, כן? זה כאילו מוריד המון המון לחץ. עכשיו בואו ניתן עוד תרגיל, תרגיל השלישי. תרגיל שמתחיל בצמד המילים, אני לא סובלת. לא סובלת סיגריות, סודה, קפה ממכונה. בסדר, תערכו רשימה של דברים שאתם פשוט לא סובלים. אל תהיו פוליטיקלי קורקט, רק אתם קוראים את זה, ותהיו רעים שם, סבבה? כאילו תעליבו את הדברים שאתם לא סובלים, תוציאו עליהם תסכול, תקללו את הקפה מהמכונה, זה בסדר. תרגיל שמאוד מאוד משחרר. אחרי שאתם עורכים את רשימת הדברים שאתם לא סובלים בחיים שלכם, המטרה היא כמובן לכתוב בצורה מאוד משוחררת על כל אחד מהם. ותנו לעצמכם לכתוב גם על דברים אחרים שעולים תוך כדי. אל תצמדו לתרגיל, בכלל, כל התרגילים האלה. אל תצמדו להנחיה של התרגיל. הרבה פעמים תרגיל הוא טריגר. התרגיל הראשון של כתיבה חופשית, אני רואה, הוא מאוד פתוח. בסדר? אתם יכולים רק שתי המילים האלה, ומה שיוצא שם. התרגיל השני, הנה אני כותבת גרוע, גם אל תאחזו בתרגיל כתרגיל. זה הטריגר שלכם, עופו משם לאן שזה ייקח אתכם. והתרגיל האחרון עם הדברים שאתם לא סובלים, הוא מאוד, תרגיל מאוד 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 מעניין, ממליצה לעשות אותו, ובכלל אני ממליצה מדי פעם, פעם בשבוע, אולי אפילו יותר, לתרגל את הטכניקה הזאת של כתיבה גרועה. אתם מוזמנים, מי שעשה את התרגילים, יכתוב לי למייל, mamarcus77@gmail.com. איך היו התרגילים, על התהליך שלכם, איך חוויתם אותו, מה עברתם איתו שמה, סקרנית, באמת, לשמוע איך היו לכם התרגילים, יכולים גם לשלוח לי. אני אקריא עכשיו סיפור מתוך הספר שלי 101 סיפורים. זה סיפור שכתבתי אותו בבת אחת בלי הפסקה, והייתי בטוחה שאני לא אפרסום אותו אף פעם, תכף אתם תבינו למה. בסוף החלטתי סתם להעלות אותו בדף סיפורים שלי בפייסבוק. מי שעדיין לא מכיר את הדף, תכתבו בעברית שלי מרקוס סיפורים, מרקוס זה עם חף, לא עם קוף, וקיבלתי עליו במהלך 5 שנות חייו כבר כל כך הרבה תגובות. תכף אתם תשמעו אותו ותחליטו בעצמכם. אני לא מקריאה אותו כי הוא כתיבה גרועה, אני מקריאה אותו כי הוא תוצר של כתיבה משחררת. לא היה לי אכפת מה הולך לצאת מהסיפור הזה, מי יקרא אותו, מה כתוב בו ומה יחשבו עליו. אחד מהסיפורים, אני חושבת, הכי משוחררים שלי. לא הייתה לי בו מטרה ולא התאמצתי בו. זה חלק מאוד מאוד גדול ממה שאני מתכוונת כשאני אומרת כתיבה גרועה. זה כתיבה שהיא מראש בלי מטרה, והיא מראש ללא מאמץ, ומראש לא משנה לכם מה יצא מהכתיבה הזאת. עצם העובדה שזה מוריד כל כך הרבה לחץ, דווקא מוציא את, 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 את הפנינים שלכם. לסיפור הזה קוראים הבת שלי יוצאת עם אידיוט. אפשר להזמין את הספר דרכי. יש פה גם קישור בפודקאסט בחוץ, איפה שכתוב את על הפודקאסט, ואפשר גם דרך הדף סיפורים שלי, והוא יגיע אליכם ישירות לתיבות הדואר. אז בואו נשמע סיפור. אוקיי, הסיפור הוא סיפור מספר 18, יש 101 סיפורים בספר הזה, והנה הוא נשמע כך. הבת שלי יוצאת עם אידיוט שחושב שהוא סופר בגלל שיש לו תואר ראשון במדעי התחת שלי. שקט נורית, אני מדבר עכשיו. בחור רציני, משקפיים מעוצבים, בהיר שיער, חצי מגולח, שפתיים משורבבות, גבוה מדי ודיכוני. חיוך אחד לא ראיתי עליו. והיא מתיישבת איתו זקופה אצלנו על הספה בעוד שהוא אומר בקול עמוק מילים כמו מוסיקה ופיסיקה ופריס עם סמך במקום זין, גבר בלי זין. אל תכניסי לי מרפק נורית, תני לי לדבר. הוא התחיל לשאול אצלנו בזמן האחרון, מסתובב בתחתוני בוקסר בפרוסדור, מהחדר שלה לשירותים ובחזרה, והיא מגיחה משם בבוקר עם 2 ספלי קפה, שחור בלי סוכר בשבילה, ונס של אשכנזים בשביל הסופר הסיסי שלה, סיסי עם 2 סמכים. דילך נורית, שאני יושב בסלון עם העיתון ולא מצליח לקרוא. אנשים נהרגים בתאונות דרכים מזעזעות, ולעוד משפחה אין מה לאכול בחג, אבל כל האותיות בעיתון הופכות להיות סמך, אות אחת עגולה, והיומה, אני שונא אותו. ואת אומרת לי, עזוב אותה, אמנון, היא בת 22, חודשיים, והיא זורקת אותו לטובת נגן סקסופון באיזה בר אפל. כבר שכחת איך זה? חודשיים, אני צועק, זה הרבה זמן לסבול אותו כאן, מתחתוני בוקסר ומשקפי מעצבים. חיוך אחד לא ראיתי עליו. מה זה הדיכאון הזה? נו, באמת, אמנון, את אומרת, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להגיד להם מי לצאת, ילדה גדולה. ילדה גדולה נורית, היא בת 22, מה היא יודעת על החיים בגיל 22? יודעת מה זה לגור לבד, יודעת מה זה להיות עצמאית, לשלם חשבונות, לפרנס משפחה, לגדל ילדים, להישאב לתוך שגרה אפורה, להסתכל על כל אישה שעוברת ברחוב ולחשוב מה קורה אילו, יודעת מה זה לפחד למות יום אחד על הכיסא במשרד בלי התראה מוקדמת משבץ, מתקף לב, ושמנקה תמצא אותך נורית, אה? יודעת בגיל 22, חוץ מלהזיל ריר על אידיוט מרמת השרון, חצי מגולח עם שפתיים משורבבות, בלי חיוך אחד על הפרצוף ובלי זין. ומפתח תקווה, אמנון, את אומרת לי, מה אני צונח לספה? ומפתח תקווה, לא מרמת השרון. יופי, אני אומר לך, אם היה מרמת השרון, לפחות לאבא שלו היה כסף. את מסתכלת עליי טוב טוב בעיניים ולוגמת מהקפה שלך. אם אתה לא אוהב אותו, אמנון, אז תעשה משהו טוב, רק אל תתמוטט לי על הספה כמו סמרטוט. זמרטוט, אני אומר לך, זמרטוט. רגע, תני לי להמשיך, נורי, טוב. במוצאי שבת דפקתי לבת שלנו על הדלת. איפה במבט שואל, רוצה לעשות משהו ביחד? שאלתי. הכל בסדר, אבא? היא התרוממה מהמיטה. בטח, עמדתי שם על סף דלתה מגרד בשערי. הכל בסדר. מה קרה, אבא? היא ניגשה אליי. לא, סתם, חשבתי שאולי אני אצא לשתות איזה משהו, מזמן לא בילינו ביחד, אני אומר לה. כן, בערך 15 שנה, הבת שלנו אומרת. יש לך תוכניות? אני שואל, את נפגשת עם ההוא? אסף, היא אומרת לי, קוראים לו אסף. אסף, אני אומר. אסף, היא מתקנת אותי. הבת שלנו עומדת במכנסי טרנינג אפורים וחולצת טישרט לבנה. כל כך יפה, כל כך קטנה ונהדרת, היא כזאת נהדרת, נורית. היא מביטה בי בעיניים חכמות. אני תקוע שם על המשקוף של הדלת שלה, מזיע, בולע את הרוק ושואל, מה, אסף אמרת שקוראים לו? אסף מה? מה השם המשפחה שלו? ססה, היא אומרת, אסף ססה. ססה, אני אומר, ואז מתחיל לצחוק. ססה, אני צוחק צחוק פרוע, צחוק של משוגע. ססה, ססה, אסף, ססה. לא, אלוהים, זה יותר מדי טוב. אני מתמוטט על השטיח בחדר של הבת שלנו ומחזיק את החזה. אמא, הבת שלנו צועקת לך. אמא, בואי מהר, אבא מאבד את זה. אסף, ססה, אני צועק מהשטיח. הבת שלי יוצאת עם זמרטוט בשם אסף זזה. את מגיעה מהסלון ועומדת ביחד איתה מעליי, אני רואה אתכן הפוך, הכל הפוך, העולם הזה הפוך. פעם כשהייתה קטנה הייתי מרים אותה גבוה והופך אותה עם הראש למטה, הייתה צוחקת, עולם הפוך, עולם הפוך, זוכרת נורית? את זוכרת, נו, את זוכרת הכל. אתן מביטות אחת בשנייה, מושכות בכתפיים הענוגות שלכן ויוצאות מהחדר. זה רק אני לבד עכשיו, נורית, על השטיח לבדי. אני חושב שאני הולך לחטוף שבץ, או התקף לב, או סרטן. כן, סרטן. בינתיים אני ממלמל לעצמי מילים עם סמך. סחרחורת, סתירה, סכין, סוף. אז כאמור, מאוד נהניתי לכתוב את הסיפור הזה, להיכנס לסלון של אמנון ונורית, ולהרגיש את מה שאבא מרגיש כשהבת שלו נשמטת מידיו, ועוד לבחור בלי, אתם יודעים. האמת שהכרתי פעם מישהו שהיה אומר מוסיקה, פיסיקה ופריס, אבל זה היה מזמן, בינתיים לאמנון שלום, והבת שלו כמובן זרקה את הזף זזה. שם בדוי, סיפור, בדוי מדמיוני, תרגול של כתיבה גרועה, כתיבה ללא מטרה וללא מאמץ. אני הייתי שלי מרקוס, פרק מספר 7 של פודקאסט הכותבת, מוזמנים להמשיך איתי לפרק הבא. ולכתוב, תכתבו, 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 מלא. יאללה ביי.